טוב, אנחנו בפרק ה', פסוק י"ד. אומר שלמה, כאשר יצא מבטן אמו ארום, ישוב ללכת כשבא. ומאומה לא יישא בעמלו שיולך בידו. הפסוק בפשוטו מדבר על זה שהאדם יוצא ארום מבטן אמו, וארום הוא שב כשהוא מחזיר את נשמתו. מאומה לא יישא בעמלו, כלומר הוא לא מחזיק בידו שום דבר, הוא לא לוקח בידו מאומה, הכל נשאר פה בעולם הזה. אז זה הפירוש הפשוט, ואין מה להאריך בו משום שהוא ברור וברור מאוד. ככה הבן אדם. אז זה פסוק קצת רציני, אז אנחנו, מה שנקרא, שיעור לאנשים חושבים. אומר המדרש, מדרש בקהלת, היום אנחנו נלמד את המדרש וננתח אותו פסקה פסקה, משום שיש לו הרבה הרבה משמעויות לחיים שלנו. חלילה, לא למוות, כולם פה חיים נצחים, רק לחיים. אז השאלה היא, אתם בוודאי שמעתם את הסיפור על השועל שהיה רעב, הוא ראה פרצה בכרם, נכנס פנימה, הוא עשה קודם כל הרזיה כמה ימים, כדי שתהיה לו אפשרות להיכנס דרך הפרצה שבקרן, ואחר כך הוא אכל, 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 אכל והשמין. דרך אגב, יש דיאטות שבנויות היום על אכילת ענבים, אבל כנראה שהם לא הגיעו לאוזניו של השועל, והוא השמין מהענבים, והוא לא הצליח לצאת אחר כך, אז הוא עשה עוד פעם דיאטה, ויצא החוצה, ואז הוא נשא את עיניו, ואת פיו, ואמר, קרם, קרם, כמה שאתה טעים וכמה שאתה טוב, אבל נכנסתי אליך רעב ויצאתי ממך רעב. הסיפור הזה זה סיפור שהוא כתוב במדרש על הפסוק שלנו. המדרש אומר שזה בעצם מה ששלמה רצה להגיד. אנחנו השועל. אנחנו נכנסנו לעולם הזה עם רצון לכבוש את כולם ולנצח את כולם. נכנסנו רעבים. ואנחנו יוצאים ריקים, נכנסנו ריקים, יצאנו ריקים, באמצע קצת שיחקנו על הבמה, עשינו הופעות קצת באמצע, עשינו, יש כל מיני מילים פה להגיד, אבל אתם מבינים מה שאני אומר, אז שיחקנו באמצע, אבל זה לא היה המהות הפנימית, זה בעצם מה ששלמה רצה להגיד על פי הפשט של המדרש, ולי יש שאלה, אני יש לי קושייה גדולה על השועל, אני לא מבין את השועל, שואל שואלי, אני לא מבין אותך. אתה, מה היית מעדיף? להישאר בחוץ רעב ולהמשיך הלאה להיות רעב? הייתה לך אופציה כמה ימים להרגיש שובע. נכנסת רעב, הבנתי. יצאת רעב, הבנתי. אבל למה אתה לא מספר מה שהיה באמצע? באמצע אכלת וסבעת ואכל וסבע ודשן והכל טוב. אז כאילו אתה כאילו אומר שכבר היה עדיף להישאר בחוץ ולא להיכנס. למה היה עדיף להישאר בחוץ ולא להיכנס? אז בטוח היית נשאר רעב כל הזמן. פה לפחות היה זמן שלא היית רעב. שאלה טובה אני חושב. אבל בעצם בתשובה יש לנו קשר לנושא שלנו עם פרשת השבוע, קשר ישיר מאוד. וישתחו ישראל על ראש המיטה, אומר רש"י, תעלה בעידנה סגיד לי. שואל בזמנו משתחווים לו, כאילו אבא יעקב אבינו משתחווה ליוסף. שואל בזמנו, מה זה שואל בזמנו? אומרים חז"ל שיש לשואל חודש בשנה, תקראו שם יש שפתי חכמים, יש לו חודש אחד בשנה שהוא מלך. אני יודע, אריה הוא מלך החיות, אבל יש חודש אחד בשנה שהשואל הוא מלך. השואל בזמנו שהוא המלך משתחווים לו, משתחווה לו. זה הפתגם. המסר שבפרשת השבוע הוא, יוסף הוא המלך, נכון שאני אבא שלו, אבל עכשיו אני מוריד לו ראש. זה המסר הפשוט. אבל יש כאן מסר עמוק. כי אנחנו יודעים מה שהמשנה אומרת בפרקי אבות, שאין לך אדם שאין לו שעה. הווה אומר שכל אדם בעצם יש לו זמן. אז גם לזיקית יש איזה דקה, וגם לעכבר יש משהו, ולכל בעלי החיים יש. אז למה לקחו את השועל, אמרו השועל בזמנו תשתחווה לו? אז מפרשים שהשועל הוא פיקח, ובזה רצו לבטות את השעה שלו. מה הפיקחות שלו? הוא יודע שיש לו רק שעה, אז בשעה הזאת הוא עושה את כל האמצעים להרוויח כמה שיותר בזמן הזה שישאר לו משהו לאבא. וזה הפיקחות שלו. הפיקחות שלו מתבטאת בשתי מילים. משתלם לי. מה שמשתלם לי אני עושה. זה הפיקחות של השואל, וזה בעצם המסר שבאים לומר לנו כאן, וזה התשובה לשאלה שלי גם כן. אני שאלתי, שואל, למה אתה טוען על זה שנכנסת רעב לכרם ויצאת רעב מן הכרם? למה אתה טוען על זה? הרי היית שבע חלק מהזמן. אומר לך שואל, אתה לא יודע פיקחות מהי. אני, אין לי עניין להיות חלק מהזמן שבע ואחר כך שלא יצא מזה כלום. אם הייתי שבע חלק מהזמן, אז אני רוצה שיהיה מזה איזושהי תועלת לעתיד. אם לא תהיה מזה תועלת לעתיד, לא שווה לי מאומה. אני חושב שאלה שיושבים בכנסת יודעים את זה טוב. אז 4 שנים הם משתדלים למלות לעצמם את כל האפשרויות ואת כל הג'ובים ואת כל הדברים. שתעלה בעידנה. אז הם רוצים להרוויח באותם דקות. אבל זה העניין. העניין הוא, זה שכשאנחנו עושים, זה ששלמה רצה, זה המסר שרצה שלמה להעביר לנו. כשהאדם יוצא, למה אומרים לו, למה? רוצים להכניס אותנו במראה שחורה? יצאת ערום, תחזור ערום? לא, לא זה המסר. המסר הוא, תנסה לחשוב, מה אתה יכול לעשות בחיים האלה, כשהמוות לא יכול לקחת ממך? תנסה להשקיע בדברים כאלה, רוחניים כמובן, שכאשר אתה תשקיע בהם, יישאר לך משהו גם אחר כך. אתה כבר חי, בוא נראה איך אתה חי גם אחרי החיים. לחיות ושוב לחיות. בוא נראה איך אתה מסוגל לעשות את זה. אנחנו למדנו מן השואל שצריך לשאוף, וכיוון שהחיים שלנו הם חיים, יש לי מלכות של שעה, אז בבקשה. היו אומרים צדיקים, חתן, קלה, ביום חופתם, זה יום עוצמתי מאוד. היו צדיקים שאמרו שהאדם יכול לפעול לבניו ולבני בניו 50 שנה קדימה ביום החופה. אבל מה? הבעיה היא שנותנים את יום החופה הרבה פעמים לילדים קטנים. אז הם לא יודעים מה לעשות איתו. אז זה בדיוק הנקודה. יש לך שעה, יש לך שעה. בוא נראה מה אתם מסוגלים. שעה זה שעה, זה יום, כן? שעה זה זמן. מה אתם מסוגלים לשאוב בשעה הזאת? איזה עוצמות רוחניות, איזה תפילות, איזה בקשות. כל ההבנות נמחלים, זה עוצמה לא רגילה. אז צריכים לדעת לנצל את המומנטום, ככה אומרים. מי יודע מה ההבדל בין חוכמה לפיקחות? אני רוצה להציע בפניכם מה אומר הרבי האמצעי. הבדל שבין חכם לפיקח. החכם זה שכל. פיקח זה חוכמת לב. הגדרה. קודם כל זה כאן וזה כאן. בסדר? עכשיו, מה זה נקרא שזה כאן? אני רואה דבר שהוא הגיוני, אני הולך עליו. זה כאן. הלב בנוי באופן כזה שגם אם אני רואה דבר שהוא הגיוני, אני לא אלך עליו, אלא אני אשאל, רגע, זה משתלם לי? זה כדאי לי? זה יצא לי מזה משהו? זאת אומרת ככה, אני בא ליהודי ואני אומר לו, תניח תפילין, תשמור שבת. אז הוא שואל אותי, למה? כי אלוקים שברא את השמיים ואת הארץ ציווה. מי אמר שיש אלוקים? יש הוכחה שיש אלוקים. מי אמר שיש תורה מן השמיים? יש הוכחה שתורה מן השמיים. הוא חושב, אומר, אוקיי, קיבלתי. זה נקרא שהוא קיבל, הוא עושה בגלל שהוא הבין בשכל. אבל אם יש לו גם לב בעניין, אז הוא שואל, ומה יצא לי מזה? כן? זה דרגה, זה גם משהו. אז אולי בקיום תורה ומצוות זה לא כל כך משהו, אבל בא שלמה המלך, בא רבי האמצעי, ומלמד אותנו שלא לחינם הקדוש ברוך הוא ברא בתוך הנפש של האדם תכונה של משתלם לי. אנחנו יכולים להשתמש בתכונה הזו לקדושה. מה? אתה עובר חיים? תעשה בבקשה חשבון. אתה מתחיל את החיים שלך ערום, אתה מסיים אותם ערום, מבחינה גשמית לא נשאר לך בידיים שום דבר. אני הכרתי באמת בן אדם שציווה שיקברו אותו עם הגרביים שלו, והוא יתמין את כל הכסף שלו בגרביים. אבל בינינו, זה לא נקרא שיש לו כסף. זה לא נקרא שזה נמצא אצלו. זה לא, אין. הוא לא יכול לעשות עם זה שום דבר כבר. זה עבד. הנקודה היא שהאדם צריך לדעת משהו פשוט ביותר. שאם אתה כבר נמצא, יש לך שעה ויש לך אפשרות להשיג גשם, יש לך אפשרות להשיג רוח, והגשם ייגמר פעם, אז תנסה להשיג רוח גם כן. תנסה להשיג משהו מהכסף הזה, אדם שיוצא לטיול, נוסע בעולם, אתה רואה אצלו בארנק, יש כל מיני שטרות. יש לו שטרות של דולר אמריקאי, ויש לו את הפרנק הגרמני, ויש לו את את הכסף הזה, היורו, יש לו כמה, כי הוא יודע, הוא מגיע לאיזשהו מקום, הוא צריך להוציא עגלה בשדה תעופה, הוא צריך להכניס את הכסף שמתאים לאותה מדינה. אז הוא עושה חשבון, הוא צריך להיות... אז גם כאן בעצם מה ששלמה רצה להגיד, אני רוצה שתהיה חכם לב. חכם לב זה פיקח. השואל נקרא פיקח שבחיות. מהי הפיקחות? פיקחות זה בלב, אומר רבי ימצאי. מה זה לב? משתלם לי. תשכח את העוצמה של המשתלם לי, ותחבר אותה לקדושה. תחבר אותה לקדושה, זה שתעשה את העוצמה של המעשים שלך כאן בעולם הזה באופן שיהיה לך מהם גם תועלת, כמו שחשב השועל ההוא, מה יצא לי מהכרם אחרי שעברו שלושה ימים ושוב אני בצום ושוב אני לא נשאר לי כלום? אז כרם, מה אתה שווה? תשאל את עצמך, חיים כאלו, מה הם שווים אם אני נשאר בלי כלום? אם זה פיזי אז כלום, אז תאסוף דברים רוחניים שהם יותר נצחיים. מה זה יותר נצחיים? הם הנצחיים. זה הנקודה הראשונה של המדרש, המשל של השועל. עכשיו, מה שאני רוצה עכשיו לעשות זה להביא פסקה אחרי פסקה מהמשך דברי המדרש. כל פסקה עומדת בפני עצמה, לכל פסקה יש רעיוניות עמוקה בפני עצמה, ואנחנו ננסה לנצח אותה ביחד, משום שיש כאן הרבה חוכמת חיים. הפסקה הראשונה, תניה, כתוב בברייתא, כמו שבא בן אדם כן ילך. כמו שהוא בא, ככה הוא הולך. אדם בא בקול, בקול זה, אני מדבר על קול בקוף, אדם בא בקול ונפטר מן העולם בקול. זה הפסקה הראשונה. אנחנו נתייחס רק למילים, אדם בא בקול ונפטר מן העולם בקול. מה זה קול? יש קול גשמי, אבל אנחנו יודעים שלכל בחינה גשמית יש רובד רוחני. הקול זה המידות שלנו, המידות הלב. דיברנו קודם כל על הפיקחות של השועל, שזה חוכמת לב. קול זה מידות. למה? משום שכאשר אני צועק, וואו! מה זה הוואו הזה? התפעלות הלב. כמו שאני צועק חזק יותר, סימן, אני מדבר על צעקה ספונטנית, אז סימן שהתפעלות הלב הייתה מאוד גדולה. יש עוד אמרה שחזל אומרים במסכת ברכות, שקול מעורר הכוונה. הקול יש לו שייכות פנימית אל כוונת הלב. אז יש קשר בלתי נפרד בין הקול ובין הלב. עכשיו, אחרי שהגדרנו מה זה קול, קול זה הכוונה, קול זה הרגשת הלב, אנחנו נפנה להבין מה המשמעות שהאדם בא לעולם בקול, ומה המשמעות שהאדם עוזב את העולם בקול. זה בפשט, שהאדם בא לעולם, אז כולם, וואו, שמעת, היא ילדה, נולד לזה בן, נולדה לה בת, וכן הלאה. זה שיש קול. כשאדם נפטר, גם כן עושים מודעות, מפרסמים שהוא נפטר. זה הפשט של המדרש. אבל אנחנו יודעים שכל דבר פשוט יש לו גם כן את העומק. הכלל הוא, אין אדם בא בלי קול. אין מציאות שאדם יתקרב לאיזשהו דבר, שאדם יתחבר לאיזשהו דבר, בלי שהיה לו בזה רגש שבלב. בלי שהיה לו בזה תחושה פנימית, לבבית, של רצון לעניין. רצון לבבי לעניין. אם אני רואה בן אדם שיתקרב אליי, מבחינה רגשית הוא מרגיש אליי סימפתיה. אם אני רואה בן אדם שיתרחק ממני, זה מפני שמבחינה רגשית הוא חש דחייה מהמציאות שלי או מהמילים שלי או מהמעשים שלי. הווה אומר, הרבה מאוד פעמים אנחנו חושבים שמה שמקרב אנשים למשהו, לרעיון, או מה שמרחק אותם מן הרעיון, זה התוכן של הרעיון. בא שלמה המלך ומלמד אותנו במדרש, המדרש מפתח, אדם בא, אדם נפטר, לא רק בעולם של המוות והחיים, אדם מתקרב למשהו, אדם מתרחק ממשהו, זה הכל לב. אם תראה בן אדם שעזב דבר והוא כעוס על מישהו, דע לך שפגעו בו. אם תראה בן אדם שאוהב לבוא לאיזשהו מקום, דע לך כי כיבדו אותו. הכל מסביב סביב הלב. הוא יבוא ויגיד, איזה שיעור מעניין היה שם. כאילו שיעור מעניין זה משהו אינטלקטואלי. זה גם נכון, אבל אני מוסיף את המילה גם. העיקר היה לו נוח, שמו פה שעונים כאלה סביב, היה בקבוק משקה ואור כזה של המערות של פעם, וכל מיני זה, וזה, איך אומרים, הביא אותי בשמחה. אחר כך גם היה שיעור צרוד, לא נורא, משהו, בסדר. איכשהו, אכלנו את זה אחרי המרק גם כן, לא נורא. כל פעם האדם מתקרב או מתרחק באמצעות הלב. הלב הוא היזם, הוא העיקרי. ואני אגיד לכם עוד יותר. אתה רואה אפילו חכם גדול, תלמיד חכם גדול, חיבר ספר בנושא מסוים. להבדיל בין קודש ובין חול, אתה רואה פרופסור לענייני מדעים, לומד מקצוע מסוים. למה את זה אתה לומד? למה בזה חיברת ספר? הייתה הרגשת הלב כאן. הלב אמר למוח, בוא, בבקשה, בוא תעיין כאן, אני אוהב את זה, תעיין את זה. זה איך אומרים היום? זה מדבר אליי. התחברתי לנושא. אז אם התחברתי לנושא, הבנתי אותו. אז מה קודם? קודם הלב, ואחר כך השכל הוא הפרוז'קטור שמאיר את מה שהלב רצה, שהמוח יביא לו נתונים. זה בעצם הכלל. ככה זה עובד. לפי ההגדרה הזו שאני אמרתי עכשיו, לב בוחר, איך אומרים? בחיר ליבה. בחירת ליבו. זה בחירה פה, בלב. אז לפי ההגדרה הזאת, הלב הוא הקובע, והמוח נגרר אחריו, כמו משולש אדום, נגרר אחריו, אומר לו, מה אתה אומר מעניין פה? מה אמרת שמעניין? מעניין, הרבה פעמים אני רואה, בשיעורים, אני רואה ככה, גברים ונשים, נניח בעל ואישה, כל מיני מקומות, אפילו אנשים לא דתיים. אז בדרך כלל אפילו אנשים לא דתיים. מי שהביאה את האיש לשיעור זה האישה. מעניין. היא אמרה לו, היא שכנעה אותו, היא, הכל היא. יש פה לב, היא החליטה שזה צריך להיות מעניין. לא משנה מה הסיבה שהיא החליטה. אחרי שהיא החליטה, בוינה, בוינה, בוינה. אחרי שיוצאים, גם הוא יכול להודות, היה יפה או לא היה יפה, לא משנה. אבל קודם כל הלב, ואחר כך המוח נמשך. זה הסדר בעולם. עכשיו, אם זה הסדר, אם ככה דברים עובדים, אנחנו יכולים להבין מושג גם כן במה שנקרא בניסויים, בשידוחים וכן הלאה. אצל הרבי יש ביטוי שכדי לבחור בשידוח, אז הוא אומר, זה צריכה להיות משיכת הלב. יש לו ביטוי כזה. עכשיו, במשיכת הלב יש פה משהו. דיברתי בעבר על הסבר אחד, עכשיו אני רוצה להביא הסבר נוסף. משיכת הלב זה הפירוש הוא שאני מרגיש או אני מרגישה שאני הייתי רוצה או הייתי רוצה מה? להמשוך את המוח שלי אל האדם הזה, מה הפירוש? הייתי מעוניינת להשקיע בו או הייתי מעוניין להשקיע בה. מה פירוש משיכת הלב? הלב הוא רק זה שבוחר, בחיר ליבו, בוחר, הוא בוחר במה אנחנו הולכים להשקיע. זה הכל. ובזה אנחנו טועים. זאת אומרת, לא, אתם לא, אני. העולם בגדול, בזה יש לו טעות. הוא לא רואה את חיי הנישואים, או את הבחירה בחיי הנישואים בצורה, באופן הנכון. איך הם מתרגמים בדרך כלל? איך העולם מתרגם בדרך כלל? כי היא ישרה בעיניי, או הוא ישר בעיניה, לא משנה, אז הפירוש הוא שהוא רוצה את זה כי הוא חושב שזה טוב לו. כמו שהוא זה טוב לו. או היא חושבת שזה טוב לה כמו שהוא. והיהדות אומרת, מה פתאום? כל בחירה לנישואים היא בחירת לב, והיא צריכה משיכת הלב. מה פירוש משיכת הלב? משיכת הלב שאני מוכן ללכת לעבוד על זה. אני מוכן את זה להשקיע. אני מוכן על זה... סליחה על הביטוי, להתלכלך. לעבוד, שעובדים, לובשים בגדי עבודה, כן? אני מוכן על זה להתאמץ. ולכן, אני אמרתי את זה כבר פעם, אני אומר עוד פעם, מה מחנכים אותנו, המשפיעים שלנו, בחתונה, מה מחנכים את הכלה, זה הכלה תגיד. אבל מה מחנכים את החתן? מחנכים את החתן שהוא מקבל על עצמו את בסגנון שלהם את אולה של אישה זו. הפירוש. מה אתה צריך לקבל? לך לחתונה שלא מחנכים בסגנון הזה, אני צריך לקבל את אולה? זה האישה הכי נהדרת שבעולם. מה יש לקבל? קיבלת פה מתנה. אין פה כלום. איך אומרים? זה סיפור של רומן. זה סיפור של שהם התחתנו והם חיו באושר ואושר וכבוד, כמו שכל הרומנים מסתיימים. עד עצם היום הזה, סליחה, רק לא כתוב שמישהו היה צריך לשטוף את הכלים אחרי החתונה. זה אף אחד לא אומר. זה כבר גמרנו, בזה זה נגמר. אצלנו לא מדברים ככה, אצלנו מדברים, אתה מקבל את עצמך, היא מקבלת את אולו של, איך אומרים, בעל ההרפתקאות על הזה, והוא מקבל את אולה של אישה הזו. מה הפירוש של זה? הפירוש של זה, זה שאתה שמת את הלב שלך, שכאן אתה מוכן להשכיח, זה כמו קידוח נפט. אתה בוחר קודם כל את המקום שהוא פוטנציאלי טוב, ופה אתה מוכן להשקיע כסף, זהו. אני לא אזוז מכאן, כאן בחרתי וכאן אני אשקיע, גם את האיש וגם האישה. אבל לרגע לא לחשוב שאנחנו באנו לאיזשהו מכרה זהב, שאנחנו מחפשים ואנחנו רואים את הזהב מיד. לא, ראיתם פעם איך נראה אפר זהב? איך נראה יהלום לא מלוטש? איך נראים קידוחים של מים או שזה? זה חפירות, וזה לכלוך, וזה ידיים מיובלות, זה עבודה. זה לא, זה נקרא משיכת הלב. משיכת הלב לעבודה. יש מישהו שמושך אותי, שכדאי לי לעבוד איתו. ויש מישהו שלא מושך אותי. זה בדיוק ההגדרה. אם יש לך את זה, אז אתה יודע שאתה הולך לעבוד במקום הנכון. אם אין לך את הרצון להשקיע, יש לך רק את הרצון לקבל, לא, זה הכל יהיה בסדר, רק נתחתן, תראי שהכל יהיה בסדר. אתם מכירים את הצעירים? רק נתחתן, הכל יהיה בסדר. זה ייפטר וזה ייפטר וזה, הכל הבעיות נפתרות. זה מין תרופה כזאת, כמו אצל הישראלים, מהאקמול והאופטלגין, זה תרופה לכל המחלות. ניסויים, הכל פותר, אהבה, זה כזה משהו מיוחד. לא זוכר אם סיפרתי לכם פעם, ישבתי, סיפרתי פה, סיפרתי במקום אחר, נכנסו זוג, מאוהב, משהו, מפרטי. אז הרב שישבתי איתו אמר להם להיפרד, לא, ככה לא נכנסים ברבנות. אני פגשתי אותם פעם אחת פה, פעם אחת פה. פעם יצא שישבתי פה, פעם יצאתי פה. אז אמרתי, יש דברים בגו, צריך פה להבין מה קורה. לפעמים, זה הפירוש, אם המסקנה הייתה הלב ולא הלב להשקעה, יש דירה להשקעה. האם אתה מוכן פה להשקיע או לא? אם אתה לא מוכן להשקיע, זה לא נקרא משיכת הלב. משיכת הלב זה שעל דבר כזה הייתי מוכן לשים זמן וכוח וכסף ולב ומה שאתם רוצים. על דבר כזה. אבל אחד שרוצה לקבל משהו מוגמר שלא צריך להשקיע עליו, שילך הביתה, שילך לתל אביב השנייה או לאיזשהו מקום אחר. זה בית כברות. אין מה לעשות. אם אתה רוצה לבנות חיים, לבנות חיים זה שאתה מוכן פה להשקיע, למשוך את הלב. הלב יגיד לך שפה כדאי לעשות. הלב אומר שפה משתלם לעשות. אבל אחרי המשתלם הזה פה צריך הרבה להשקיע. עד כאן זה הפסקה הראשונה של המדרש, עכשיו יש לנו פסקה מעניינת אחרת. עוד פעם, המדרש עושה לנו השוואה בין החיים לבין הפטירה. אדם בא בקול ונפטר מן העולם בקול. אמרתי קול מידות, לב וכו'. הנקודה השנייה, אדם בא לעולם בבחייה ונפטר מן העולם בבחייה. אני לא ראיתי שכל הנפטרים נפטרים בבחייה. הכוונה של המדרש זה שהילד שהוא נולד הוא בוכה. הוא נולד בבכי. ההורים לפעמים מתוך שמחה גם כן בוכים. זה דמעות של שמחה, סבא, סבתא, שמחים. כשאדם נפטר גם כן מלווים אותו בדמעות, בבחייה. יש משהו בחסידות שמגדיר את המושג בחייה. יש משהו שמחבר בין הלידה, בין הפטירה, עם המושג בחייה. מה זה בחייה בחסידות? בחייה זה הפירוש שאתה לא מכיל את הדבר בתוכך. אם באים ואומרים לבן אדם שהוא קיבל איזשהו פרס של 8 מיליון שקל, הוא לא מכיל את זה, מה שקורה למוח, המוח מתכווץ, כי הוא שמע בשורה שהוא לא יכול להכיל. כשהמוח מתכווץ, זה להבדיל, כמו סמרטוט, יש לי היום דימויים מעניינים. אז כמו סמרטוט ספונג'ה, שאתה מכווץ אותו, אז יוצא מיץ, סביק, ספוק. אז יוצא, זה הדמעות. הדמעות זה כשהמוח התכווץ, ויצא ממנו. עכשיו, הדמעות יכולות לבוא אצלנו, גם בתוך שמחה, שמענו בשורה מאוד משמחת שאנחנו לא יכולים להכיל אותה, או ששמענו בשורה מאוד מאוד חלילה עצובה שאנחנו לא יכולים להכיל אותה. זה הדמעות, הדמעות של הלידה והדמעות של הפטירה. זה בשורות שהמוח לא יכול להכיל. יש איזשהו מסר עמוק בדברי המדרש. המדרש בא לעזור לנו לחיות, לא לעזור לנו למות. המדרש בא ללמד אותנו איך חיים נכון בעולם. ישנם דברים שהם קשורים עם הלידה שלנו. מה זה קשורים עם הלידה? אנחנו לא בוחרים הורים. הורים לא בוחרים ילדים. זה ככה זה. אתה לא בוחר מי יהיו האחים שלך. יש דברים שאתה לא שולט בהם. אתה לא בוחר באיזה מדינה, עיר, מעמד חברתי, משפחתי, מעמד דתי, מעמד עדתי. אתה לא בוחר את כל הדברים האלה, זה דברים שנופלים עליך. כיוון שכך, אני בכוונה לא אומר נישואים, כי נישואים הרבה פעמים האדם לפחות מרגיש שהוא בחר. אבל יש דברים שהוא בכלל לא מרגיש שהוא בחר. איך אומרים? זה פשוט ככה זה. זה נפל עליי. אתה תחליף הורים. לא יכול, זה עובדה. באה התורה ואומר לנו, תשמע, יא חביבי, כל הנושא הזה של לידה ולאיפה נולדת, זה דבר שקשור לבחינת בחייה. בחינת בחייה, לא לבכי דווקא, אלא לבחינה של הבחייה. מה זה נקרא בחינת בחייה? למעלה מהשכל. לאיזה הורים באת? ובאיזה גיל הם ייפטרו מן העולם? ובאיזה נתונים כספיים הם יגדלו אותך? ובאיזה צורת חיים תגדל? ומי יהיו האחים שלך? ובאיזה חברה, באיזה אזור מגורים, וכן הלאה, זה דברים שנפלת אליהם. וכיוון שנפלת למקומות מסוימים, בבקשה ממך, בנושא הזה אל תדוש. מה פירוש אל תדוש? זה הכל בגלל, אני נולדתי להורים ניצולי שואה, אתה לא יודע, הם עברו סבל, ובגלל זה הם העבירו את זה לילדים שלהם, וזה... זה לא נושא שאתה צריך לעלות אותו. אני באתי מזה, הורים שלי עולים חדשים, באו מזה, והם לא ידעו א' ב', אתה יכול להבין, ואבא שלי שלח אותי כבר בגיל 12 לעבוד בבסטה, אבל לא יכלתי לזה, ולכן לא למדתי, ולכן אני ככה נראה היום, ולכן נפלתי לעולם הפשע. אומר שלמה, אומר המדרש, על דברי שלמה, יש דברים שהם בכייה. יש דברים שהם לא תלויים במוח שלך. יש דברים שאלוקים קבע אותם בלמעלה מהשכל. מה שלמעלה מהשכל, אל תנסה, אל תבזבז אנרגיה כדי להשקיע. אז למה אני בת? אז למה אני לא בן? למה אני לא בת? למה אני לא בן? למה אני לא... אז למה נולדתי פה? למה נולדתי שם? אולי אני אשנה את השם משפחה שלי? אולי אני אשנה את הזה שלי? אולי אני אנסה להצמיח לי איזה קרניים על הראש? או לא יודע, אולי... כל מיני רעיונות. תשמע, יש דברים שאתה לא שולט בהם, אז תסתום את המוח, לא את הלפה, את המוח תסתום. זה למעלה מהמוח, זה למעלה מהשכל, זה לא התפקיד שלך להתעסק בזה בכלל. אותו דבר יש ביחס למוות. חז"ל אומרים, אסור להקשות על המת יותר מדי. להקשות זה לשון עתיקה, זה כאילו להתאבל, להתחבר אל הכאב של הנפטר יותר מדי. אל תיכנס לזה יותר מדי. מה קרה? למה אסור להיכנס לזה יותר מדי? מכיוון שהפטירה, המושג פטירה, ומתי זה קורה, ובאיזה נסיבות זה קורה, זה לא אתה. זה לא המהות שלך. זה לא התפקיד שלך. זה לא המפתחות לנושא הזה לא ניתנו לך. אז בבקשה, אל תשקיע במה שלא תלוי בך. אתה פשוט מבזבז את הזמן. אתה פשוט מחלה את כוחך. הרבה פעמים, האדם בוכה ובוכה 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 ובוכה. חז"ל אומרים, גזרה על המת שישכח מן הלב. המת, הקדוש ברוך הוא גזר עליו שישכחו ממנו. למה? משום שאם אתה לא שוכח אותו, אתה עושה לו צער. איזה צער אתה עושה לו? וזו נקודה שחשובה לי להבהרה. מה זה עושה לו לא טוב לנפטר? מה לא טוב לו בזה שאנחנו יותר מדי מתחברים אליו? למשל, הרמב״ם היה איש מלומד וחכם, והוא היה דורש מאוד בתוקף, יותר מדי לא ללכת לבתי קברות, יותר מדי, אצלו זו הייתה שיטה. מה הבעיה בזה? למה? מה לא טוב בזה? מה ראית את זה כשלילי? התשובה היא שכיוון שעצם הפטירה היא למעלה מהשכל, היא למעלה מההיגיון, האמת, הנפטר, המנוח, הנפטרת, לא משנה, נמצאים עכשיו בעולם שלמעלה מהשכל ולמעלה מההיגיון. למעלה מהשכל ולמעלה מההיגיון, וטוב להם שם. משום שהעולם הזה, זה עולם שכשאני מסתכל על הקיר, אני לא רואה מה שמעבר לקיר. ואני לא יודע מה העתיד שלי. ואני אוכל את עצמי, ב-90% מכאבי הלב של האנשים, זה מחוסר מידע מה הולך להיות איתם. המת, או הנפטר, או הנפטרת, נמצאים עכשיו באיזשהו עולם שהכל גלוי. העולם שלמעלה מהשכל, למעלה מההגבלה, למעלה מהחסימה. זאת אומרת, השכל זה דבר טוב, אבל למעלה מהשכל הוא טוב מאוד, הוא עוד יותר טוב. זה אקסטרה, זה בחינה כזאת שאין לה את הגבולות שמציב השכל. אין את ההסתר של השכל. השכל הוא הסתר, הוא לא גילוי. הוא גילוי, סליחה על הביטוי, לעיוורים. לאנשים שמגששים באפלה, זה עוזר להם השכל, הם עושים כל מיני תחכומים להגיע לכאן או לשם. ואילו הוא נמצא בעולם אחר. עכשיו, כשאתה מקשה עליו, בלשון של חז"ל, כשאתה בוכה עליו יותר מדי, עצם הבכי שלך גורם לו להשתייך עכשיו יותר לעולם הזה. עכשיו תגידו לי, אז כשאתה בוכה, אתה אוהב אותו או אוהב את עצמך? אתה אוהב את עצמך, אתה מרחם על עצמך. זה קשה מאוד להגיד את זה לאנשים שהם כואבים, אבל זה מה שעומד מאחורי הדברים. אז לכן חז"ל קבעו 3 ימים לבכי, 7 לאבל, 30 לתספורת וכן הלאה. למה? באיזשהו מקום אתה צריך להשלים עם זה שהוא נמצא באיזשהו לבל אחר. תעשה טובה לנשמה, כמו שאומרים. תעשה טובה לנשמה כפשוטה. תעשה טובה לנשמה ואל תגרור אותו. עוד פעם, אני לא מזוכיסט, אבל אל תגרור אותו לעולם האחור שלנו. אני יודע על מה מדובר, אבל אני רוצה לומר, זה לא שהם כאילו, עזוב, אל תחשוב עליו, כי אתה צריך להמשיך את החיים ואתה תיכנס בדיכאון. לא זה המסר. עכשיו, אתה פשוט נמצא בעולם אחד ואתה מושך אותו לעולם שלך. למה אתה עושה לו את העוול הזה? כתוב שבשבילו זה איזשהו סבל. טוב, אבל המתים זה עולם רחב, אז אנחנו עוד נסתפק במה שיש לנו לפנינו. הלאה, הפסקה הבאה. בא לעולם, הילד, התינוק, בא לעולם בחיבה. ונפטר מן העולם בחיבה, בפשט. אתה יודע, ילד נולד, כולם משחקים אותו, הסבתות מתחרות מי יחזיק אותו יותר זמן, וזה זה בשלב הראשון, בא לעולם. ונפטר, גם כן מסתובבים סביבו, וליד המיטה שלו, ומכבדים אותו, וכולם אחריו. זה הפשט של המדרש. אבל אני מחפש את הרובד הפנימי. מה זה חיבה? שוב, אנחנו לומדים גם לשון הקודש כאן, מה זה חיבה? חיבה, יש הרבה דברים, יש אהבה. אני רוצה הגדרה למילה חיבה. זה הכל מדרש, מדרש, מדרש בקהלת רבה. רוח הקודש גמורה, תנאים והמוראים. אני רק מסביר את זה על פי תורת החסידות, אבל זה מדרש. פסקה, פסקה מהמדרש. אז מה זה נקרא חיבה? חיבה זה נקרא בקבלה, כשהקדוש ברוך הוא ירד על הר סיני ואילץ אותנו לקבל את התורה. אני מדגיש את המילה אילץ, כי כתוב כפה עליהם הר כמו גיגית, ואמר להם, אם אתם מקבלים את התורה, טוב, אם לא, אני זורק את זה עליכם. זה שוב דימוי, זה דימוי לומר שהקדוש ברוך הוא אילץ את עם ישראל. אז החסידות מסבירה איך הוא אילץ, מה הוא באמת הרים את ההר והלך לקבור אותם תחת ההר. היא אומרת, הר זה מושג קבלי, הר זה אהבה רבה. הוא נתן בהם כזו אהבה. דוקטור, אני מאוהב, אני לא... אז זה אהבה רבה. אבל מה, לקדוש ברוך הוא. אהבה כזו גדולה שהם לא יכלו להגיד לו לא. הפיל עליהם כזה תרי"ג מצוות, שלכל מצווה עוד תרי"ג פיצ'יפקס. ואת כל זה הם קיבלו ב- 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 באהבה. איך עשיתם את זה מטורפים? מי ביקש ממכם? לא היה לנו, לא היה לנו ברירה. היינו ב, איך אומרים, לא, שלטנו בעצמנו. זה היה האהבה של המתן תורה. באה תורת החסידות ומסבירה שהמילה חיבה בלשון הקודש זה כפייה עם חיוך. זאת אומרת, אני מאוד הייתי רוצה לצאת איתך היום, מאוד מאוד... בסוף לא נשאר לך שום ברירה, לא, אתה לא יכול להגיד את המילה לא, לא, הכל עם חיוכים והכל עם בקשות ועם מחמאות וזה וזה וזה, אבל בסופו של דבר אתה עם האף נגרע. למה? כי זאת אומרת, יש פה חיבה, זה כן כפייה, אבל הכפייה מלוטפת בהמון המון 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 מאוד מאוד במפורש, זה, לכן כתוב מכאן מודעה רבה לאורייתא, שעם ישראל כאילו לא קיבל את התורה, כי זה היה בכפייה. אז מתי הם קיבלו אותה במעשה של אסתר ופורים? זה כבר סוגיה בפני עצמה, קיימו וקיבלו עליהם היהודים. אבל שתבינו שיש הרבה הרבה דברים שאתה, כמו שאומרים, מתגלץ בלי שאתה שם לב, ולזה קוראים חיבה. עכשיו נחזור חזרה למדרש. יש לנו חיבה, אדם נולד בחיבה, והאדם נפטר בחיבה, זה המושגים. אז האדם נולד בחיבה כל לידה. לידה זה לא רק הלידה, אומרים, מהרחם של האמא. כל לידה, אני מרגיש שנולדתי מחדש. נתת לי תקווה בחיים. זה כל לידה, כל התחדשות, היא תמיד בנויה על זה שמישהו הצליח, מישהו חכם, מחנה חכם, עורך חכם, הצליח לקפות אותך עם חיוך. כאן נולדת מחדש. מהות האדם ותחילת החיים שלו, האדם עיר פרא, האדם יוולד. האדם הוא פרא. נסו לקחת זברה ולרתום אותה לעגלה וסוס. היה מטורף שניסה לעשות את זה, הוא לא הצליח לנסוע הרבה. הפרא קשה מאוד לעצב אותו. אבל אם היית המומחה שהצלחת לעצב אותו, אז כאן יצא משהו טוב, כי לקחת כפית, אבל כפית בצורה חיובית. היהדות אומרת, כל הצלחה בעולם, כל הצלחה שהיא, היא נבעה רק מזה שגם הייתה פה, לא היה לי ברירה, אבל זה היה בשמחה. לא היה לי ברירה, אבל הסכמתי. נפלתי לתוך הניסויים האלה, אבל אני מאושר. זה כזה משהו באמצע כזה. ההורים שלי ילצו אותי, אבל אני לא מתחרטת. זה, איך אומרים, זה סגנון, כן? יכול להיות גם הפוך, אבל אני אומר ברעיון, מה זה הבחינה של חיבה? זה שהייתה פה כפייה, וזה כל בחינה כזאת נקראת לידה. הנקודה של הנקודה של 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 חיים בני זוג, בין בני זוג, היא גם כן החיים חייבים להיות כאלה. כל פעם שאתה רוצה לשנות משהו, אז ברור שלפעמים אתה מציב דבר של אין ברירה. אבל יש אנשים, ופה מתחילים הקסחים תמיד, לא משנה אם זה האיש או האישה, הם מציבים דבר, לא, על זה אני לא מוותר וזהו, וכאילו הם שמים את הכפייה, והם לא מורחים אותה בחיוך. החיים המוצלחים זה שזה יהיה, כן, אתה יכול לעמוד על שלך, אף אחד לא אמר לך שלא. אבל שהכפייה תהיה מכל. עכשיו, זה לא דווקא חיוך בפנים, זה לפעמים מילים, זה לפעמים מעשים, אבל אתה מוביל את הקו שלך בסופו של דבר בהצלחה. זה בחיי הנשים. וגם כאשר יש מצב לא נעים, מצב כפוי על אחד הצדדים, הוא תמיד צריך לשמור את האלמנט החיוך בתוך כל הסיפור הזה. ברגע שהוא יאבד את אלמנט החיוך, שרה החיבה. כן? בין בני הזו. עכשיו אני רוצה להגיד משהו מאוד מאוד חשוב. עוד פעם חזרנו למוות, כי בכל זאת יש לנו בחצי השני מוות, אבל תעשו לי טובה, המוות זה עולם רחב. היה מקום מסוים שביקש ממני לעשות קורס על זה, ואני אמרתי שבשום פנים ואופן אני לא מוכן, זה בכרמי יוסף רצו. אני בשום פנים ואופן לא מוכן, מפני שאני לא רוצה שאנשים יחיו את המוות כל הזמן, זה לא העניין. אז איך אומרים, במינון זה מתאים, לא מעבר למינון. אנשים מפחדים, הרבה אנשים, לא אתם כמובן, כי אתם בחיים נצחיים כולם, אבל האנשים הרבה מאוד מפחדים מהמוות. יש כאן איזושהי טעות. כשהקדוש ברוך הוא לוקח את נשמתו של בן אדם, זה כלל, איך שהיהדות רואה את זה, תמיד שהוא לוקח את נשמתו של בן אדם, הוא עושה את זה בחיבה. כמו שאומר המדרש, ונפטר מן העולם בחיבה. האדם נפטר מן העולם בחיבה, הפירוש הוא כפייה. הוא לא נותן לו ברירה לא למות. כבר המשנה אומרת בפרקי אבות, על כוחך אתה חי, על כוחך אתה מת. אבל את המת הזה הוא עושה בחיבה. אין בן אדם שנפטר והוא לא מאס כבר בחיים והיה מעוניין להיפטר מהם. ברגע האחרון, הקדוש ברוך הוא מביא אותו למצב נפשי כזה שהוא כבר לא רוצה. הוא הולך ללא נודע, הרי הוא לא יודע מה שהולך להיות איתו, הוא הולך ללא נודע בשמחה. זה תמיד יהיה יותר טוב ממה שיש פה. זה תנועת הנפש שלו, של הנפטר. זה נקרא למות ונפטר מן העולם בחיבה. עכשיו, אנחנו מסתכלים עליו ככה בווידאו עם העיניים שלנו, ואנחנו לא יודעים את המחשבות ליבו. אין אדם יודע מה שבליבו של חברו. וגם אם היינו יודעים, לא היינו מבינים את זה. לא היינו מבינים, כי אנחנו לא אוחזים במצב הזה. הוא במצב שלו, או היא במצב שלה, חיים שזה הטוב. כיוון שהם חיים שזה הטוב, לא כואב להם, והם לא מרגישים סבל, ולא מרגישים צער. עכשיו, זה נקודה שהיא חשובה, כדי שהבן אדם יוכל להבין שאין לו מה לפחד מן המוות. הוא לעצמו, אבל אנחנו לא שייכים לנושא, אמרתי כבר קודם. אבל לפחות הוא לא יכאב את הכאב של זה. מסכן, הלך בצער. מסכנה. כל המילים האלה זה מילים יפות בדעת תחתון. דעת תחתון זה הפירוש דעת האדם שנמצא תחת הקדוש. הוא רואה את הדברים באופן הזה, אבל מה שמעבר לזה הוא לא רואה, ולכן הוא לא מפרש נכון. הוא לא מתרגם נכון. לפעמים זה לא היה איסורים, לפעמים הכל היה בסדר, לפעמים זה הייתה תאונת דרכים, אבל תמיד ברגע האחרון של החיים, האדם מרגיש, גם בלי להגיד בידך, הפקיד רוחי, זה טוב לי. הוא מקבל את זה. היי, מישהו שאל אותך? מישהו ביקש ממך, מישהו, אתה חתמת על הצ'ק הזה? בלי לחתום, זה בכפייה. אבל זה תהיה כפייה בחיבה. זה הסוד שמגלה לנו המדרש. תמיד הפטירה תהיה כפייה בחיבה. הלאה, נעבור לפסקה הנוספת במדרש. בא לעולם בהנחה, בהנחה באלף, כן? בא לעולם בהנחה ונפטר מן העולם בהנחה. אנחנו אומרים, כל אפילו סוחר פשוט בבני ברק, אפילו סוחר פשוט בבני ברק הוא מלא וגדוש בתורה. אני זוכר שנכנסתי פעם לחנות ספרים בבני ברק וביגשתי ממנו הנחה, אז הוא אמר לי שיעשה לי הנחה באלף. אז זה, אתה, איך אומרים, זה דוגמה לבן אדם שחי מדרשים. אני סומך עליו שכנראה הוא יהיה. אוי! מה זה הנחה? מה זה הנחה? עוד פעם, המושג הנחה, לא ההוי. המושג הנחה, מאיפה הוא משתלשל ברוחניות? מה מהותו? אז עוד פעם, החסידות מתרגמת אותו. הנחה היא צער רוחני שבנפש. כלומר, יש פה חידוש. גם כאשר כואב לנו פיזית מאוד, ואנחנו נהנחים, אוי, אוי, אימאלה, יש כאלה שאומרים, אוי. האוי הזה, זה נובע מצד זה שהגוף עייף, הוא משדר לנפש, ואז הנפש נהנחת. מוציאה את זה דרך הפה. אבל ההנחה היא הנחת נפש, הנחה פנימית. עכשיו מה אומר המדרש? יש הנחה פנימית בנפש בשעת הלידה, ויש הנחה פנימית בנפש בשעת הפטירה. מהי ההנחה הפנימית שבנפש בשעת הלידה? אז חז"ל מלמדים אותנו בגמרא במסכת נידה בדף למד, שלילד טוב בבטן של אמא שלו. טוב לו. טוב לו רוחנית, פיזית, זה יגידו לנו האולטרסאונד, אבל הגופנית, זה גופנית, נשמתית אומרת לנו התורה שטוב לו. מלמדים אותו את כל התורה כולה, ורואה מסוף העולם ועד סופו, כל מיני דברים כאלה שאנחנו לא רואים אותם במכונות שלנו, אבל טוב לו. כיוון שטוב לו, הוא לא עצוב, הוא שמח. עכשיו, כשהוא יוצא לעולם, הוא בעצם נאנח. שוב, אתה לא תשמע מהילד הנחה, אתה שומע בכי, ובתוך הבכי הזה מעורב את ההנחה. אבל הוא נאנח על על הסבל הנפשי של הנפש, מהטוב שבה היא הייתה, אל העולם הזה שאליו היא יצאה. זו ההנחה של הילד שנולד. עכשיו, יש הנחה של הנפטר, של האדם שהולך להיפטר מן העולם. וחז"ל מספרים לנו שזה מין כאב פנימי, שהוא לא כאב פיזי על המוות, כי כבר סיכמנו שאת המוות הוא קיבל בחיבה. אבל יש לו בכל אופן, איך אומרים, שמחה שיש בה הנחה. מה ההנחה? כואב לו על הטוב שיש בעולם הזה שאי אפשר להשיג בעולם הבא. מה? לא כסף. מספרים על הגאון מווילנה שכמה דקות לפני שהוא נפטר הוא לקח את הציציות שלו ביד והתחיל לפקוט. הוא אומר, פה בעולם הזה זה שווה כמה פרוטות. ושם כזה דבר אי אפשר להשיג. זאת אומרת, מצווה כזאת אי אפשר לעשות. היה אחד החסידים שכשהוא נפטר, הלך להיפטר מן העולם, הוא בכה. על מה הוא בכה? הוא בכה על זה שהוא לא יוכל לקיים את מצוות תפילין. הוא היה חולה, והוא היה מיוסר, והוא גם ייסר את עצמו בכל מיני טעניות, וזה הביא אותו לזה שהתקצרו לו החיים, והוא קבל על הסבל שהוא לקח על עצמו, שגרם לו להפסיד כמה ימים להניח תפילין. כאילו הוא רואה את האור שיש בזה, שאותו אי אפשר להשיג שם. הנפש רואה את זה, והנפש על זה נאנחת. יש על זה איזשהו כאב. ואז באה ההפתעה של הרבי, ואומר, טובה פעולה אחת מאלף הנחות. זה פתגם שחוזר אצלו בשם הרבי הקודם, בהמון שיחות. טובה פעולה אחת מאלף הנחות. הרבי אומר שכשבן אדם מונח וחושב על משהו שהוא לא יוכל לעשות, אפילו רוחני, והוא מצטער, הוא טיפש. באותו זמן שאתה נאנח, יכלת לעשות משהו. באותו הזמן יכלת לעשות משהו בעולם הנצח. הרבי אומר, התינוק שבוכה, זה אומנם הנחה טבעית, אבל אתה טועה, כי פה בעולם הזה, אתה יכול להשיג הרבה דברים אחרים. אז מה אתה נאנח על מה שהיה לך שמה? ישבתי פעם בישיבה ושמעתי בחור, זה היה אחרי בין הזמנים, בחור מלוס אנג'לס, חזר חזרה לישיבה, היינו בניו יורק, הוא בא מלוס אנג'לס, חוזר לישיבה, אז הוא ככה נצבט לו הלב, עד עכשיו הייתי בבית, היה נחמד, אז הוא בא לרב ואומר לרב, אני לא יודע מה להגיד לך, כשאני בישיבה אני חושב על הבית, וכשאני בבית אני חושב על הישיבה. אז זה עולם התור, הוא אמר לו הרב, כשאתה בבית תהיה בבית, כשאתה בישיבה תהיה בישיבה. כשאתה הראת לעולם הזה, תראה מה פה אפשר להשיג. תהיה שועל פיקח. עכשיו פה יש לך שעה פה, תעשה את כל הכסף שאפשר לעשות פה, תעשה את כל הרוחניות שאפשר להשיג פה. תהיה, כמו שאומרים, תקבל את המציאות. מי שמהר קולט את המציאות, הוא הנזכר, הוא המרוויח. מי שנשאר בנוסטלגיה, הוא המפסיד הגדול. הוא המפסיד כי הנוסטלגיה היא שם, ושם אתה לא יכול לעשות כלום. תנסה להשיג מה שאפשר לעשות פה, ותמשיך הלאה. זה הנקודה המהותית שחשובה מאוד להבין. הנחות הנחות, אבל הנחות הן לא התכלית. עכשיו פסקה נוספת במדרש, פסקה אחת לפני האחרונה. בא לעולם בבלי דעת. ונפטר מן העולם בבלי דעת. עוד פעם, אני יכול לפרש בפשוטו. כשהילד נולד, ילד לא מבין שום דבר, חסר לו דעת. כשהוא נפטר, אז גם כן, ברגע האחרון נטרף את דעתו עליו, אולי, ואין לו דעת. אבל אני מחפש את המושג בלי דעת, כמו שהוא מופיע בחסידות וקבלה. מה זה נקרא בבלי דעת? זה בחינה, זה מושג. המושג בלי דעת, מסבירה החסידות, אדם שמתפעל מאיזה דבר יותר מהגובה של אותו דבר. יש דברים שצריכים להתפעל מהם. יש דברים שמבחינה רעיונית השכל מאלץ אותך להתפעל מהם. אבל שאתה מתפעל יותר ממה שצריך, זה נקרא בבלי דעת. זה בלי שכל. כי מה זה הדעת? הדעת זה הווסת. עד כמה לקחת את זה ברצינות. כן, לקחת את זה ברצינות. אבל לא, אל תצא מהכלים. זה לא כזה מפחיד כמו שאתה רואה את זה. זה לא כל כזה חמור כמו שאתה רואה את זה. זה המושג בלי דעת בחסידות. לא לצאת מהפרופורקציות. אצל מנהג האשכנזים, בשבת הראשונה, אחרי שילד נולד, עושים שלום זכר, שלום זוכר. הספרדים עושים לילה לפני הברית, זה ברית יצחק. לא משנה, הרעיון הוא אותו רעיון. מה זה נקרא שלום זכר? אז הרעיון שעומד מאחורי זה, זה שהילד עצוב כשהוא ירד לעולם, והוא אבל, הנשמה שלו כמובן. וכיוון שהוא אבל, אנחנו באים לבית איפה שהוא נמצא, ולכן לכתחילה עושים את זה בבית איפה שהתינוק נמצא, ואנחנו באים לנחם אותו. ולכן המנהג של האשכנזים גם לאכול חומוס, שחומוס הוא עגול, וזה סימן של האבלות שהיא גלגל חוזרת בעולם. זה הרמזים שסביב המנהג הזה של השולם זוכר. מה המסר שאנחנו בעצם לומדים מהעניין. דרך אגב, למה זה צריך להיות דווקא בשבת? כי שבת שייכת לבחינת הדעת ברוחניות. אז עכשיו יש לו איזושהי הנחה לילד. יש לו הנחה פנימית, וכל הנחה פנימית זה כי הוא לקח דבר בלי פרופורציות. אז מי זה שיכול חזרה איך אומרים, לחזק אותו, זה שעושים לו מסיבה בשבת. שלום זכר, זה הסיבה שאצל אשכנזים זה בשבת. שלום עליכם, הגעת לעולם הזה, תהיה שמח. זה לא כזה גרוע כמו שאתה חושב. זה הסגנון. תראה, אנחנו מקבלים את זה שאתה כואב וזה, ואנחנו אוכלים חומוס לכבודך, אבל תבין שזה לא כזה חמור כמו שזה נראה לך, כי הוא יצא מהפרופורציות. האבלות גורמת לאדם להתגלגל החוצה, הרבה מעבר למה שהוא באמת חש, באמת מה שצריך לחוש. זה נקרא תחושה של מידות בלי דעת, בבלי דעת, כי הנחה באה בבלי דעת. אז אם אומר המדרש שהתינוק מרגיש והתינוק נאנח כשהוא נולד, זה בגלל שחסר דעת, בבלי דעת. זו אבל בלי דעת, הרגשות שלו גויים בלי דעת. בבקשה להתנרמל, בבקשה לקבל פרופורציה. העולם הזה גרוע, גרוע מאוד, אבל לא כמו שאתה חושב. אחר כך יש לנו את ההתרגשות של הנפטר. הנפטר, הוא הרי לא יודע לאן הוא הולך. יש לו פה אנשים שהוא אוהב אותם, שהם יקרים לו. אז הוא נפרד מכל אחד, והוא בוכה, והוא מרגיש, אני מאוד אתגעגע אליכם. גם זה הנחה שהיא בבלי דעת. משום ש... אל תדאג, אם תתגעגע אליהם, תראה אותם. זה לא יחסר לך, משום שהעולם הרוחני נמצא גם פה, בעולם הזה הגשמי. אתה תראה מה שעובר עליהם, אתה לא תרגיש איזשהו מחסור. אל תיקח את זה ללב. אותו דבר, יש בא ויוצא באמצע החיים. יש אדם בא, הוא בא לחיים חדשים, הוא הולך להתחתן. אני רוצה להגיד... שהרבה פעמים חתן או קלה, הם מתרגשים יותר מהגובה שלהם. זאת אומרת, יותר ממה שהיה צריך להתרגש. לפעמים אתה צריך לקחת את החיים בפרופורציה הנכונה. זה טוב, זה נחמד, אבל יש פה גם כן עבודה. תישאר עם הרגליים יציבות. תישאר. אותו דבר גם הפוך. לפעמים צריך לצאת גם כן. לפעמים יוצא, לפעמים מתגרשים. כשאני התגרשתי, חודש ימים לא עבדתי. ולא היה לי חיים, ומזה נפלתי לסמים, ואני לא יודע מה לעשות עם עצמי. בבלי דעת. התרגשת מהעניין יותר מהגובה שלו. סגר, היה עסקה, סגרנו חוזה, פירקנו את החוזה, יאללה, תמשיך הלאה לחיות, לא קרה כלום. יש מה שנקרא גלגל שני, גלגל שני, יהיה בסדר, מה אתה, כאילו, אתה תקוע יותר מדי באיזשהו מקום. לפעמים אנחנו מעצימים רגשות יותר מהפרופורציה הנקייה שלהם, יותר ממה שבאמת היה כאן. מי שיכול לעזור לנו בזה, זה לפעמים אנשים מבחוץ. אדם מבחוץ, לפעמים מסתכל, לא נורא. הוא מעמיד אותך במקום, אנשים במצב שלך, עלו יפה, הסתדרו, הסדר, אז יעבור לך איזה שנה, וזה, עד שתעבור את זה, וזה, תצא מזה. זאת אומרת, האדם צריך באיזשהו מקום, גם את הסבל, וגם את השמחה, לקחת בפרופורציות הנכונות. לפעמים קורה שבן אדם לא בפרופורציות הנכונות, ואז הוא משתגע. בזמן השמחה משתגע יותר מהכלים שלו, ואתה רואה שהוא על סף הטירוף. ובזמן שהוא נפל, הוא נכנס לאיזשהו דיכאון, שזה גם כן לא במקום. זה נובע מחוסר פרופורציה של הרגשות, זה בבלי דעת. בקיצור, צריך לדעת איפה להיענח, וכמה להיענח, ובאיזו עוצמה להיענח. זה המסר הפנימי של הפסקה הזו. הפסקה האחרונה, כן, האחרונה, שהיא גם הכי קצרה, אני רוצה להקריא אותה כולה, טיפ-טיפה יותר ארוכה מהפסקאות הקודמות. תני בשם רבי מאיר. למדנו בשמו של רבי מאיר. כשאדם בא לעולם, ידיו קפוצות. כלומר, זה המדרש. כלומר, זה מעניין שהמדרש מתחיל לתת פירושים. כלומר, הוא אומר. כלומר, כל העולם שלי הוא. וככה האדם חש. אני נוחלו את כל העולם. וכשהוא נפטר מן העולם, ידיו פשוטות. והוא אומר לעצמו, לא נחלתי מן העולם כלום. שכן שלמה אמר, כאשר יצא מבטן אמו ערום, ישוב ללכת כשבא ומאומה אין בידו. מה זה המושג הזה של הקפיצה של האגרוף? אגרוף לכולם. אני הולך פה לנצח את כולם. מה זה הידיים הפשוטות? נכנעתי. דגל לבן, הנפתי. השאלה היא, בשביל מה אומרים לנו את זה? עזוב אותך. כשנבלד ככה, וכל החיים ניתן אגרופים, וכשנמות, אז עדיין יהיו פתוחות. אז מה? דרך אגב, זה אחד הדברים המעניינים, אבל תעשו לי טוב, אל תפתחו את זה. אצל המת יש נטייה דווקא לסגור את הידיים. יש לו קיבוץ גופני. ופשוט כל הזמן דואגים שהידיים יהיו פתוחות. אפילו שמים לו כדור ביד כדי שהידיים יישארו פתוחות, עד כדי כך. הסיבה, כי זה משהו רוחני, זה מדרש, זה משהו פנימי. הידיים צריכות להיות בזמן מסוים פתוחות. לא, מה אומר? כמה המדרש אומר לנו את זה? שמה הוא מספר לנו את זה? כדי שנדע איך לשים את הידיים בחדר מתים? מה אתה רוצה, מה אתה רוצה מהחיים שלנו? מה זה? התשובה היא, זה שהמסר שרוצים ללמד אותנו זה לא על המיטה, זה על החיים. טוב יום המוות מיום היוולדו, אומר שלמה המלך. מה זה טוב יום המוות? אני אבקש ממך. בחיים שלך תלמד גם לפתוח את הידיים. זה קודם כל מבחינת הקמצנות. תפתח את הידיים, קצת תפתח את הידיים. תן קצת למישהו, תפתח את הידיים. זה ברובד הגשמי, אבל ברובד הרוחני, אתה לא צריך כל הזמן לנצח. אתה לא צריך כל הזמן לתת אגרופים לכולם. כל זה שאנחנו נמצאים היום בערב עשרה בטבת, שזה היום ששמח מלך בבל אל ירושלים, והתחיל כל הסיפור של החורבן, שנחרבה חומת ירושלים בי"ז בתמוז, ואחר כך בתשעה באב נפל בית המקדש בידיהם, כל הבחינות הללו וכל העניינים הללו, מאיפה הם נובעים? מאיפה הם התחילו? הם התחילו משנאת חינם. מה זה שנאת חינם? שאני נותן אגרופים לכולם. אני ולא אתה. אז בעצם בא שלמה, הוא אומר משהו יפה. הוא אומר, אם אתם רוצים גאולה, אתם צריכים לפתוח את הידיים עוד בחיים. זאת אומרת, להפסיק לתת אגרופים לאחרים עכשיו. אתה לא צריך תמיד לנצח, ואתה לא צריך תמיד להילחם. צריך להילחם, אנחנו לא באנו לפה לישון. אבל המלחמה לא תמיד צריכה להיות המילה שלי האחרונה. תמיד. כשבאתי לכאן, אני שוחחתי עם איזה אדם, הוא טוען על בת זוגו, היא הסגנית של אלוקים. אמרתי לו, מה הכוונה? אומר, אף פעם לא טעתה. אף פעם לא אמרה סליחה. אף פעם לא הרגישה שמשהו לא בסדר אצלה. תמיד הוא השם, תמיד אתה השם. אני לא ויתרתי לה, אני רמתי לטלפון ואני אמרתי לה שזה ההשגות של בעלה עליה. והיא אמרה לי שהיא שומעת את זה, זה לא חידוש בשבילה, משום שהיא שומעת את זה כל הזמן. ביקשתי ממנה, זה היה שיעורי בית, והיא הסכימה, לזכותה יאמר, אני רוצה שבועיים שהיא אומרת, תתי לה מספר, אני לא אגיד לכם, מספר של טעיתי שהיא אומרת, אני רוצה לראות אם זה באמת מה שמפריע לו, אם זה הבעיה. לא תמיד, זה אצל הגברים יותר מאשר אצל נשים, רק זה היה הסיפור האחרון. אתה לא תמיד צריך לבטות את הניצחון שלך בצורה מוחצנית ובצורה חיצונית ובצורה, אני קורא לזה צורה בזויה. תהיה מכובד, אתה יכול לגמור יפה, אתה לא צריך תמיד את המילה שלך האחרונה. תהיה, אז בסדר, אז הוא ינצח, הוא ירגיש מנצח. מה יקרה בעולם? מה יקרה בעולם? שום דבר לא ייפול, התקרה לא תיפול, אתה לא תיפול, הכל יהיה בסדר, הכל יעבור חלק. למה אתה צריך להיות הראשון שמנצח? אני חושב שזה שלמה הוא רצה ללמד. הוא רצה ללמד אותנו שלא נהיה בידיים כל כך אגרסיביות, דורסניות, עוצמתיות. צריך לדעת לשים את הפרופורציה במקום הנכון. אני רוצה לסכם את מה שדיברנו, ולמר משהו קטנטן של הלכה שנשאלתי לאחרונה. א', אדם צריך לראות שהוא יחזור למעלה, ובעצם כל יום אנחנו חוזרים למעלה. כל הזמן אנחנו מעלים מצוות, תורה מצוות למעלה. עם מסע כזה שמוות לא יכול לקחת אותו, שזה מסע רוחני. נקודה שנייה, אדם מושפע מהלב שלו יותר ממה שהמוח משפיע. ולכן, הלב הוא זה שמחליט לנו הרבה פעמים לעשות או לא לעשות. נקודה שלישית, הלידה והפטירה הם עניינים שלמעלה מהשכל. אין צורך להתעמק בהם יותר מדי, כי אנחנו לא נגלה יותר מדי. זה לא התפקיד שלנו. נקודה רביעית, הלידה והמוות מלווים תמיד בכפייה. אתה לא נולד ברצון אלא בכפייה, ולא מת ברצון אלא בכפייה, אבל זה כפייה שיש איתה חיבה. כל דבר שפועלים בעולם הזה, שאנחנו פועלים בעולם הזה, צריך להיות בריתמוס הזה, שיש לו כפייה אמנם, אין בחינוך, אין בזוגיות, יש לו כפייה אמנם, אבל כפייה עם סבר פנים יפות. נקודה חמישית, צער רוחני נפשי מתבטא בהנחה. הצער הזה ישנו גם בלידה וגם בפטירה, אבל לא צריך להשקיע בו יותר מדי. כל פעולה טובה שווה יותר מאלף הנחות שאנחנו נתענח. נקודה שישית, יש התפעלות גדולה גם לילד שנולד וגם לנפטר, הוא מתפעל ממה שקורה לו יותר מדי. זה התפעלות שהחסידות קוראת לה בבלי דעת. למה? כי היא לא בפרופורציה הרגשית הנכונה. אנחנו צריכים להשתדל שכל החיים שלנו יהיו בפרופורציה הנכונה ותהיה בבת. נקודה שביעית ואחרונה, האדם שנולד נולד בידיים קפוצות, הוא נפטר בידיים פתוחות, צריך לראות שהידיים גם יהיו פתוחות ולא יהיו כל כך קפוצות. אני רוצה בהקשר של ערב עשרה בטבת לספר דרש רבה, פרק ה' פרשה י' טוב, אני רוצה להתייחס לאיזושהי נקודה. חבר שאיזה גוי נתן לו, גוי מבלגיה, נתן לו פתק לשים בכותל, והוא שואל האם אפשר לשים בכותל בקשות של גוי. שאלה לכאורה פשוטה, והתשובה גם כן פשוטה, שבוודאי אפשר. מנהג כתוב איך אומרים, במקורות המדרשיים אין, אבל זה הייתה מין תחושה כזאת של אנשים של לשים שם, ואפילו היו צדיקים ששלחו זה. אנחנו כבר מדברים, וכך יצאתי נגד הבתי קברות, אז אני אגיד מילה. שמבקרים את קברות צדיקים, אם מבקרים, אז צריכים כבר להשאיר שם פתק. זה עניין. ואם לא השארת פתק, זה כמעט ולא נחשב שהיית שם. על הקבר, ליד, יש מקום לשים פתקים, אבל צריך לשים, משום שלא תמיד הצדיק נמצא כל הזמן, אבל באיזשהו שלב הוא מגיע והוא קורא את הפתקים, אבל לא, לא, לא לשם. ואם לא שמת עוד פעם, זה דבר חשוב, זה, אם לא שמים, זה לא אני אומר את זה, הרבי אומר את זה, היה בן אדם אחד שהרבה שנים הוא לא התחתן, אז הוא סיפר לרבי שהוא הלך לעמוקה, זה גם כן דבר שאין לו הרבה מקורות, אבל הוא אמר לרבי, עם ישראל מאמין בזה, שהוא היה בעמוקה ולא היה לו, עמוקה זה קבר יונתן בן עוזיאל וליד צפת. והוא אמר שזה לא עבד לו, אז הרבי שאל אותו אם הוא השאיר שם פתק, אז הוא אמר שלא. אחרי ש... אז הוא אמר לרבי, מה אני אעשה? אז הרבי אמר לו, אתה לא צריך לנסוע לשם, אתה יכול לשלוח מישהו עם פתק. אני רוצה להתייחס לשאלה, האם אפשר לשים פתקים בכותל, מנהג ישראל לשים פתקים בכותל, אבל השאלה היא האם אפשר לשים פתק של גוי, התשובה היא כן, אבל סתם אני מוסיף לכם מידע. האם התפילה של הגוי בכותל היא מועילה לו במיוחד יותר מאשר במקום אחר? תפילה בכלל מועילה בכל מקום, אבל השאלה האם התפילה לגוי בכותל מועילה יותר? אז בפסוק בתנך במלאכים כתוב ששלמה המלך ביקש שהקדוש ברוך הוא ישמע לתפילות הגויים במקום הזה, וכתוב שבקשתו נענתה. אבל, וזה אני חידשתי לאותו אחד, יש פעמיים, פעם אחת בגמרא במסכת סוכה ופעם אחת במדרש, שכתוב שהם הפסידו את זה ברגע שהם החריבו את בית המקדש. זה יחזור כשיבנה בית המקדש, כי זה בקשת שלמה והיא בקשה נצחית. אבל כשהם החריבו את בית המקדש, בקשותיהם לא מתקבלות שם יותר מאשר מקום אחר. וזה מופיע בגמרא במסכת סוכה. הגמרא אומרת, אוי להם לגויים שאיבדו ואינם יודעים מה איבדו, את התפילות בבית המקדש. אז זה סתם חשוב, שאל תחשבו לרגע שהתפילות שם במואזין זה משהו יותר מאשר במכה. זהו.